לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום ראשון, ה' בחשוון תשע"ט, וביומן לפי שעה היום, יומן מיוחד, יומן חדשות, ללא חדשות. ביום שישי האחרון צוין מלאת 5 שנים לפטירתו של הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. ביום שישי כידוע אנחנו לא משדרים יומן, ולכן היום אנחנו מקדישים את יומן הצהריים שלנו לאישיותו של הרב עובדיה יוסף. איתנו יהיו כמה אורחים שיספרו על אישיותו ועל הקשר האישי לרב. נכדו של הרב עובדיה יוסף יהיה כאן כדי לספר על הרב כסבא. יהיה איתנו מי שהכיר את הרב עוד בתקופה שקדמה לכהונתו גם כרב ראשי לתל אביב, ימי השיעורים בשכונת הבוחרים בירושלים. נדבר גם על ימי אוסלו הקשים, עם אחד מתושבי בנימין שהיה מבאי ביתו בתקופה הקשה ההיא. נדבר גם על היחס בין הרב עובדיה יוסף לרב מרדכי אליהו, מי שהיה ראש לשכתו של הרב אליהו, סגן השר הרב אלי בן דן. באולפן שמעון כהן, אנחנו מיד מתחילים. שלום וצהריים טובים, אנחנו אומרים לרב משה סיטון, שלום לך.
שלום וברכה.
מירושלים.
רב שמעון.
כן, אנחנו היום...
שמח לשפעת כולך.
אנחנו היום מציינים 5 שנים לפטירתו של הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. ואתה הכרת את הרב במשך לא מעט, לא תקופה קצרה, מתוך החדר פנימה, היית איתו בתקופה שבה הוא, באופן שבו הוא ענה לאנשים, אבל ההיכרות ביניכם מתחילה עוד הרבה הרבה שנים קודם לכן.
כן.
מתי זה היה?
בעיקרון זה התחלה עוד בארגנטינה, לפני שעליתי לארץ, בשנות ה-70, הרב היה כבר ראשון לציון, הוא מגיע בעצם לבונוס איירס, לראות ולהתרשם מהפעילות הרוחנית שבבונוס איירס. בדודי עליו השלום, הרב שאול סוטון, שהוא היה בעצם פילנטרופ גדול וצדיק גדול, הוא מקבל אותו בביתו. הרב העיד על דודי שזה השיר החסיד שראה בעצם בכל העולם, הוא הסתובב בכל העולם בעוד לא ראה חסידות כזאת בצדיקות כזאת כמו דודי עליו השלום. הוא זכה להיות אצלו חודש בבית שלו, בית מיוחד לרב עם כל הפמליה שלו, ואז יצא לנו בעצם כהיכרות ראשונית. אני מגיע לארץ בשנת 77, בשנה הזאת אני מבקש מהמזכיר שלו בזמנו אנטבי לפגוש את הרב בשביל לומר לו שלום שהגעתי לארץ. הרב מזמין אותי שבת לבית, ככה מתחיל בעצם סדרה של מפגשים שאני מגיע לרב בעיקר שבתות.
הוא מזמין אותך ממש להיות אצלו בשבת?
כן, בדאגה מאוד גדולה בעצם לעתידי. הוא באחד מההזדמנויות, הוא שומע שאני לומד בכולל, ואז הוא ביקש ממני להיכנס בעצם למסלול של הסמכה, כולל שחיטה. הוא שלח אותי ללמוד אצל הרב ססון גריידי, ראש השוחטים בירושלים. למדתי אצלו כמה חודשים, עבדתי אצלו שנה בבית המטבחיים, לאחר מכן מילה. ואני המשכתי בעצם יותר כיוון של חינוך, אבל הוא רצה שאני אמשיך יותר עניין של רבנות. ואז הדברים ככה התגלגלו, שהקשר באופן טבעי, אני כבר התחתנתי, ילדים, אבל הקשר נשמר. בשנת 2000 אני ניהלתי פרויקטים בסוכנות היהודית בקשר לעלייה מדרום אמריקה, רב קורא לי לשיחה, וגם לשר אלי ישי, ומבקש למנות אותי בתור יועץ של השר אלי ישי, לענייני עלייה וקליטה בפניות הציבור.
הרב מבקש שתהיה היועץ?
כן, הרב מבקש מאדי ישי למנות אותי, הוראה שלו מפורשת. אני מגיע, זה היה מוצאי שבת, אני מגיע, כעיקרון מגיע ללשכה של השר, שם עוד אז בתקופתו, בתקופה הזאת למפלגת ש"ס היו 17 מנדטים, אז היו שם לפחות, על כמה שאני זוכר, 7 או 8 שרים, שהרב אלי ישי הוא בעצם מציע לי את התפקיד, בכל מה שאני יכול לעזר בשרים, שרי הקליטה, שרי הבריאות, בזמנו, אנחנו מתחילים לעבוד, אני מתמנה ליועץ של השר, ואני מתחיל לעבוד בתחום הזה. כמובן בתקופה הזו גם שמרתי לקשר עם הרב, הרבה פעמים הרב רוצה לדעת איך הדברים מתקדמים, ואז לצערי ב-2002 הבן שלי נרצח באיתמר ויחד עם עוד שני קדושים, אז הרב קורא לאשתי עליה השלום, אני אומר עליה השלום כי אשתי לאחר 5 שנים בעקבות האסון קיבלה את המחלה ונפטרה גם, ואז נשארתי אלמן, ובכל זאת המשכתי את הפעילות, השתדלתי להמשיך את הפעילות. הרב מבקש ממני להקים עמותה לנשמת הבן.
זה באותו מפגש, זאת אומרת הרב קרא לאשתך אחרי הרצח?
כן, אחרי שבועיים של הרצח אנחנו מגיעים לרב, והזמנה אישית של הרב, מגיעים לבית שלו, והרב מבקש ממני להביא צלם, שהוא רוצה לצלם מצגת, שאני אסע עם המצגת הזאת לחוץ לארץ. אני בעצם אשתדל לגייס, כמובן שאני כולי יהיה שקוע בעניין הזה, הנושא של העמותה, כמובן
שהייתי צריך גם... רגע, דילגנו רגע על קטע, זאת אומרת, הוא בעצם מבקש ממך שתקים עמותה, שמה תהיה
כן,
התכלית שלה?
כמובן, העמותה הזאת, הכל היה מנוהל בעצם בהתנדבות, לא הייתה... כן. לא היה מבחינתי, כי אני הייתי בעצם קשור לעובד מדינה, אבל התחלתי את הפעילות הזאת של עמותה, עזרה חלוקת מזון למצרכים, בקירוב, כמו שהרב הנחה. ואז האמת שלא הצלחתי יותר משנתיים את הפעילות, כיוון שכבר היה לי אישית מאוד קשה גם לתחקד בבית. בינתיים גם התחלפו השרים, השר אברהם פורז נכנס לתפקיד בתור שר הפנים, והוא ביקש ממני להישאר בתפקיד, כי בגלל שהייתי אב שכול, הם לא רצו לפטר אותי. הם רצו לתת לי תפקיד מקביל לדרגה של יועץ של שר, אבל לא עלה בידם, והוציא אותי לפנסיה בעצם. מכיוון שאני מקבל קצבה, ביטוח לאומי, אז ביטוח לאומי לקח אחריות עליי.
סיפרת לי בשיחה מקדימה שבהזדמנויות שונות יצא לך לראות איך הרב מקבל את הפניות של אנשים ששואלים אותו שאלות.
זה היה מדהים, זה היה מדהים לראות את הדבר הזה, מין קו ושולחן עבודה שמצד אחד יש 2 או 3 אברכים, הרב מקבל, מקריאים לו את השאלה, הרב אומר, תביאו לי ספר זה, ספר זה, מדובר על עשרות מאוד, מאוד ספרים שבספרייה של הרב, ואני רואה בעיניים שאנשים מביאים, מתחילים להרים ערימה של ספרים על השולחן, והרב אומר, תפתח בדף הזה, בספר הזה, תפתח. משהו מדהים שלא ראיתי דבר כזה. זה היה בליין הרע, מנפולת יוסף, באמת משהו שאין אך ורע על העניין הזה. וראיתי איך הרב עונה לשאלה, אחרי שהוא עניין בעצם בצפרים, הוא מתחיל לתת תשובה, והיה מישהו שמקליט את השאלה של הרב. ומוציא את התשובה, את השאלה, בדף מסודר, מתוך מדפסת, משהו שלא כל יום רואים דבר כזה, זה
זאת אומרת, כשהרב אומר,
משהו אילאי, אילאי.
כשהרב יושב שם ומקבל את השאלה, הוא יודע באיזה ספר נידח נמצאת התשובה, והוא פשוט מבקש כדי
לרשום את הדברים. לא רק ספר אחד, עשרות ספרים, כי הוא עיין בתשובה, זה שאלות לא פשוטות, כל מיני נושאים שאני אפילו בעצמי לא יודע, כן? אבל ככה יצא לי להיות גם בבקרים, שהתפללתי עם הרב ברחוב הקבלן, יצא לי גם אחר כך להיכנס אצל הרב, ובעצם הוא חיבד אותי בעוריות של הרב, היא מאוד אהבת, עם התה שלו, וישבנו ודיברנו, וממש זה היה מדהים לראות את הרגישות של הרב. אני לא יודע אם אנשים יודעים, זה היה אבא מדהים הרב, זה היה עדינות נפש שאין לתאר אותה. זה זכיתי לראות את הדמעות של הרב כשהוא נודע לו על המקרה של הבן, איך הוא בירך אותנו במיגש לעניין, במצד שני היה תקיף צורה, ברוך השם, מכוחה של תורה, כוח הקדושה, באמת אין מילים, זה זכות שנפלה בחלקי להכיר את הרב מקרוב ולחיות את ההוויה הזאת, וכמובן אני לוקח את זה איתי לחינוך הילדים, וגם מצד אחד ביושר ובלימוד של הספרים של הבנים של הרב יצחק שהליך ימים, אלקוד יוסף, שבאמת עבודה נפלאה, אין פרט יוסף, זאת אומרת אין מילים. אנשים חלילה חושבים ש מאוד מאוד לא אהבתי את כל הנושא של הפרסום בנושא המפלגתי, מכיוון שהרב לא היה שייך לעניין הזה. כל הדאגה שלו הייתה עם ישראל, נשמות ישראל, זה הייתה הדאגה שלו. לא קשור בזמנו, אני זוכר ששוחחתי עם הרב על העניין של הסכם אוסלו. היה לצל לי ככה מכמה מילים לדבר איתו. והוא אמר, הוצאתי על זה דה, איך זה נקרא? לא יודע, שכחתי את השם. הוצאתי על זה דעה בכתב, שלא לזה, לא לילד הזה פיללתי. זאת אומרת, הרב לעולם לא חלם שכל הנושא הזה, הרב הביאו לו ראיות מסוימות בעניין הזה. ואני בעצם קרוב לעניין, אני בין האנשים שהקים את מעלה לבונה, והיינו בשנות ה-80, והיינו הקימים של גוש שילה. הוא ידע שאנחנו מהמתיישבים, מתנחלים, הרב אהב אותנו אהבת נפש. זאת אומרת, הרב לא היה לו שום עניין פוליטי. וזה מה שהכי כאב לנו, שיחסו לרב עניין פוליטי. הרב סך הכל בדרך הזאת של המפלגה דאג שהתורה התרבה בישראל. זה הייתה הדרך של הרב.
מבחינתו זה... ואיך אתה כאיש ההתיישבות מוצא את עצמך פתאום, אולי אתה הולך הביתה ואנשים אומרים לך, תראה הרב מביא עלינו את אוסלו, ואתה הולך אל בית הרב ואולי אומרים לך, תשמע, המתנחלים פה מפגינים פה ליד הבית, וזה היה תקופה לא פשוטה גם מבחינתו של הרב. איך אתה נמצא בקבע?
מבחינתי זה היה, קודם כל אמנתי מולם והסברתי להם שהרב הוציא הודעה מפולשת לעניין, שהוא לא התכוון לזה, כוונתו הייתה שלום אמיתי, ואנשים הביא, הרי שהאדם חלילה יש לו מחלה, שואלים, מי שואלים? את המומחים. הרב הביאו לו אנשי צבא, אנשי כך, והרב שקל, מכוח קדושתו, מכוח הבנתו, שקל שהדבר הנכון לעשות, זה אולי ללכת על אופציה כזאת, כמובן, לא, אף אחד לא פילל, אז אני בעצמי שילמתי את המחיר הזה. הרי מי כמוני יכול להבין, שילמתי כפליים, שילמתי גם על הבן וגם על אשתי. ועד היום אנחנו משלמים על זה, כי יש לזה כל משפחה שנהרסת, זה תופעות לב, והרב הוריד דמעות על העניין הזה. לא לילד הזה, אני שמעתי מפיו, הוא אמר לי, הוא הסתכל עליי, הרים את המשקפיים, ואני רציתי לראות את העיניים הקדושות של הרב. הייתי בקרבה ממש של הרב, הוא אמר לי חכם משה, לא התכוון, לא היה לי, אפילו אמא אמינה שזה, שהדבר הזה חלילה, אני לא רצינו את הדבר הזה, זה פושעים, רשעים. הוא ידע לשים את הדגש נכון, אבל לצערנו אתה יודע שבפוליטיקה זה דבר מלוכלך, דבר לא, שלא שייך בכלל לדבר, הקשר בין הרב לפוליטיקה, זה לא, הרב סך הכל השתמש בכלי הזה של של המפלגה בשביל להרבות תורה. יכול להיות שהוא היו צריכים דברים שצריך לתקן אותם, אני לא יודע, אני לא יכול להיות בנעליים של הרב, אבל אין ספק שהרב היה לו כאב אמיתי על העניין הזה. אני אומר לך מעדות אישית, ראיתי את הדמעות של הרב על העניין הזה, הוא אומר לא לילד הזה פיללנו. אני בזמנו, אם אני יוכל, אני יכול להיות שבטיוטות שלי יש עוד את הנייר הזה, כי הרב הראה לי את הנייר וביקשתי מהרב לצלם את הנייר הזה בשביל להראות לאנשים. אפילו אני בזמנו תליתי את זה נדמה לי בבית הכנסת בשילו, נדמה לי, אני לא, אם אני זוכר נכון. אתה מבין, זה היה דבר מאוד כואב.
המסמך הזה צרוב בתודעה, שהוא כותב התכוונו רק לשלום אמיתי ולדבר הזה לא התכוונו, גם כתב את זה גם אחרי
כן. לא פיללנו לדבר הזה, כן.
הקירה מגוש קטיף,
כן.
דברים שכאלה. הרב משה כן. סיטון, תודה רבה לך על הדברים, בשורות טובות.
תודה רבה לך, ושנזכה בזאת השם נקלו לתחיית המתים ולגאולה שלמה ודידות באמת וחזרה את כולם.
אמן, כל בזאת טוב.
בזאת השם חזק. חזק וברוך.
תודה
על הרעיון. תודה רבה.
מתוך הסערה והמאומה של הקמפיין הבחירות והמרוץ בירושלים, אנחנו שולפים לטובת התוכנית הזו לציון 5 שנים לפטירתו של הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את נכדו, יונתן יוסף. שלום לך.
שלום וברכה לך ולכל המאזינים.
ממך אנחנו רוצה לשמוע על הפן האישי, משפחתי, של נכד מול סבו. ספר לנו.
טוב, מילדות נולדתי לתוך המציאות שאנחנו נכדים של הרב עובדיה וצריכים להתנהג בהתאם. אבא, אחד מהזיכרונות הילדות הראשונים שלי, זה אבא שולח אותנו לבית כנסת היזדין, לבית כנסת תפארת ירושלים, שנמצא במרכזה של שכונת הבוחרים. ושם אנחנו שומעים את השיעור של סבא, אבא שולח אותי ממחברת ופוקד עליי לכתוב את ההלכות שיוצאות מפי סבא, וכך היה לאורך שנים ארוכות, הייתי יושב למרגל אותיו ממש, בין שני עמודי השיש שמוכרים לכל מי שביקר בבית הכנסת היזדים, וגם הקשר האישי היה הדוק, אני מדבר על תקופות ארוכות שהוא היה יומיומי, אני למדתי במשך 8 שנים ביחווה דת שנמצא בשכונת ארנוף, והייתי הולך להתפלל אצל סבא מנחה וערבית, כך שהקשר היה בשנים הללו יומיומי. תיעדתי שם המון, הקלטתי, ידעתי שהדמות הזו היא דמות חד פעמית, דמות שדורות ארוכים לא הייתה בעם ישראל, ולכן השתדלתי לצלם, לתעד ולשאוב המון המון תורה, המון חוכמה, המון דעה מהסבא הגדול שלנו.
איך הוא התייחס לנכדים? דמות כל כך גדולה שמתעסקת בעניינים ציבוריים עשרות שנים, מוצאת את הזמן להתייחס ברמה האישית לנכד?
כן, אני אף פעם לא הרגשתי שהוא לא מתייחס אלינו חלילה, אף נכד לא הרגיש את זה. הוא מצא את הזמן, אומרים שאנשים הגדולים נמדדים במעשים הקטנים. אני חייב לומר שהמעשים הקטנים הם היחס אפילו לנכדים הקטנים, אפילו לילדים הקטנים. אני אספר לך סיפור ואנקדוטה מעניינת. סבא, אחרי שסבתא נפטרה בשנת תשנון ד', ראה שאין לנו קשר עם... אין קשר לבנות המשפחה שהיו מגיעות לסבתא, אין להם קשר מסבא, כי הבנים היו שואלים תמיד שאלות בהלכה, מדברים איתו, לבנות היה איזשהו סוג של נתק, והוא מתגבר על זה באמצעות שיעור שבועי שהוא מקים למשפחה, בעיקר לבנות המשפחה, ובשיעור הזה מדי יום רביעי זה היה שיעור שבועי שבו הוא מלמד תנך והלכות מעניין עד יום מה, ואחר כך יושבים ועושים אורחים ארוחה משותפת, ומתייעצים עם הרב, שואלים אותו, מצטלמים איתו.
וזה היה מיועד רק לבנות המשפחה?
כן, אז לאחותי הרבנית מרגלית, שקרויה על שם הסבתא מרגלית, לאחותי נולדה בת, והבת הזאת הייתה בת חודשיים, ועדיין לא הייתה לה תמונה עם הרב עובדיה. אז הביאו אותה לשיעור השבועי של המשפחה. אני הייתי עם המצלמה, באתי, סבא החזיק אותה ביד, וצילמתי. צילמתי, הלכתי לצד, ראיתי את המצלמה הדיגיטלית, ראיתי שהתמונה יצאה מטושטשת. מה עושים? אז ניגשתי לסבא ואמרתי לו, סבא, התמונה הקודמת יצאה מטושטשת, סבא יכול לתפוס את הילדה עוד פעם, ואומר, כן, בשמחה, תביא אותה. וכך סבא ישב ושאל אותי, איך? ככה טוב איך שאני יושב, ישב לצד ימין, ישב לצד שמאל. היה מאוד חביב, מאוד... כל מי שביקר אצל הרב עובדיה ראה שהוא היה מאוד מאוד לבבי, הוא החצין את הלבביות שלו, הוא לא הסתיר רגשות, הוא ידע לחלק צ'פחות, וידע גם להעיר שהיה צריך, ידע לעשות שמאל דוחה וימין מקרבת, וידע, איך אומרים, לעודד את נכדיו לקבוע להם חברותות, קשורה שנכד מסוים מתקשה, אז הוא קבע לו חברותה. הוא התערב, שאל.
רגע, איתו עצמו חברות אותו?
גם איתו עצמו וגם סידר להם אברכים חשובים שילמדו איתם. הוא ידע לקדם את הנכדים שלו, ידע לדרוש מהם. הוא אמר לי, אתה נותן שיעורים? אתה נותן שיעורים לציבור? אתה מדבר בציבור? לסבא היה מקורב, רב גדול מאוד שהיה מקורב אליו, אבל הייתה לו המתד את ציבורה. הוא לא התרגל בגיל צעיר לדבר בפני קהל, וכך תורתו נכבשה לעצמו, והוא לא הרביץ את תורתו החוצה. וסבא מאוד כאב על זה, ולכן בעקבות הסיפור הזה הוא עודד אותנו לדבר בציבור, אפילו לומר חידוש תורה מסוים על השולחן בשבת, אפילו לדבר בפני כמה, חמישה, שישה אנשים, כדי שכשנגדל, לכשנגדל, נשכיל ונבין, נדע לא לפחד, שלא יהיה אלינו עם התד ציבורה, ונוכל להפיץ את התורה שלו הלאה.
יפה, אז בעצם ממש היה אכפת לו מכל אחד ואחד מכם, בכל גיל בעצם, מאותה ילדה שרק נולדה, ועד לרבנים של הדור הבא.
כן, אנחנו יודעים שגם הוא, בוא נגיד, אצל רוב הנכדים הוא ישב סנדק, יש נכדים שנקראו על שמו, כמו אחי הרב הגדול, הרב עובדיה. יש לנו, היה קשר משפחתי עדוק, היה קשר בין אבא לסבא, קשר מעולה, והקשר הזה באמת התבטא בכל המישורים. סבא היה סבא במשרה מלאה, נכון, הוא היה הקדיש גם את חייו לציבור, אבל מצא זמן למשפחה, כפי שסיפרתי לך, על השיעור השבועי, על ההשתתפות בשמחות המשפחתיות, על ה... באמת, הדלת שם הייתה תמיד פתוחה. לא הפרענו לו כשהוא למד תורה, אבל בכל שאר הדברים...
היו איזה הזהרות שבשעות מסוימות לא להתקרב, לא לדפוק על הדלת?
היו הבהרות. אני חייב לומר לך שסבא הרשה לי להפריע לו רק פעם אחת. הוא אמר לי, לגבי הודעה אחת, של היו לי דודים, מה זה היו לי? יש לי גם היום דודים, הרב משה אזולאי ורעייתו הרבנית ברוריה, שהם לא נולדו להם ילדים במשך 25 שנה. כשהיא הייתה בהיריון, בסוף החודש התשיעי, אז סבא ידע שהיא אמורה ללדת, ואמר לי, גם אם היא יולדת באמצע שאני לומד, תבוא ותודיע לי. כי הוא המתין 25 שנה וברך אותם שיוולדו להם ילדים. אבל מלבד זאת, אף אחד לא העיז להפריע לו באמצע הלימוד.
הוא רצה פשוט לפוגג את המתח שהוא נמצא בו עד להולדת הילד.
כן, כנראה יש מושג של יישוב הדעת. אין לך יישוב הדעת אם אתה במתח. והוא רצה לצאת מהמתח הזה ולדעת שהיא כבר ילדה, היא הייתה בהיריון של תאומים, הם נולדו, ברוך השם, היום כבר בחורי ישיבות, לומדים בירושלים בישיבה, הם כבר בני 18. אבל זו הפעם היחידה שסבא אמר לי, אתה יכול להפריע לי באמצע הלימוד.
יונתן יוסף, נכדו של הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, תודה רבה לך על הדברים, כל טוב.
תודה רבה לך וכל המאזינים, כל טוב.
שלום. עכשיו אנחנו נרצה לדבר על התקופה שקדמה לתקופת כהונתו של הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, כראשון לציון. ואיתנו נמצא על קו הטלפון מי שלמד אצלו בתקופה היא הרב אבנר כהן, שלום לך.
שלום רב.
תושב בית אל, ממעריציו מזה כמה עשרות שנים של הרב עובדיה יוסף, ואתה מכיר כמו שאמרנו את הרב עוד בימים שעדיין לא היה הראשון לציון. מה אנחנו יכולים לספר על הימים ההם?
אני, שלום לכולם. אני הייתי באותם שנים בסוף התיכון, אחרי בחינות הבגרות, לפני הכניסה לסמינר, אני מדבר על שנת תפשין כף ג' קיץ תפשין כף ג', וחבר טוב שלי אמר לי, תשמע, יש פה שיעור בבוחרים, תבוא. ואז היינו עם אופניים, הגעתי לבוחרים בשעות הערב, לבית כנסת שאול צדקה. מי שמכיר שאול צדקה, זה בית כנסת כזה, כמין חצי מרתף כזה, מקום לא מפותח במיוחד. אני יודע מה קורה שם היום, אבל אז היה מקום כזה מאוד פשוט. ובשעה 20:00, המקום היה כזה שומם כזה, לא מיוחד. הרב התחיל, ותוך כדי זה שהרב מתחיל, המקום התמלא והתמלא והתמלא, עד כדי כך שהיו אנשים עומדים, אני זוכר אנשים בלבושי שחורים, עומדים על החלונות ומקשיבים אליו בחלונות. והשיעור היה מרתק. ישבו בו תלמידי חכמים, וישבו בו אנשים פשוטים, עמך, אנשים שהיו עמלי יום, עוסקים במלאכתם. ובאו, ישבו ולמדו ושמעו שיעורי תורה, והרב לימד הלכות בצורה מסודרת, שיטתית. הוא לימד אותנו הלכות חג בחג, הלכות שבת בשבת, נגיד בתקופה הזאת, אחרי החגים, אז התחילו הלכות שבת, אחר כך התחילו יורד יעה, בשר בחלב, תערובות, בצורה שיטתית. למדנו כל חג וכל זמן, ידענו את ההלכות שלו. והרב הסביר בצורה מאוד מיוחדת. היה לרב קסם מיוחד. כשאני חושב אחורה, אני בתור מורה מסתכל אחורה, אני רואה שהרב ידע איך להפוך את הלימוד לחווייתי גם לאנשים שהם עמך, אנשים פשוטים. והוא ידע לחזור על הדבר ולהסביר אותו שוב, ולהסביר, להמחיש אותו, ולספר סיפורים בקצה אחד, ולספר ולעמיק למען אנשי התורה שהיו במקום בצד שני. אז ישבו באותו ספסל, ישבו אנשים חכמים גדולים בתורה, אנשי תורה, וישבו אנשים פשוטים כמוני, תלמידי תיכון, והרב הצליח לרתק את כולנו שעה, שעה וחצי כמעט, ולשבנו והקשבנו, אני הייתי יושב וכותב, הייתי מסכם, כל שיעור שלו, אם הייתי מצליח לעשות עם זה, זה יצירה, זה היה חשוב, אבל ישבתי וכתבתי כל מה שהרב דיבר.
נשארו הכתבים האלה נשארו כיום?
חלק מהם, יש לי היום חלק מהם, כן. אבל אז לא השכלתי, לא הבנתי מה הערך של הדבר. גם לא הבנתי, אני אמצא בשיעור, אני אוהב לכתוב, וכתבתי, ופגשתי את הרב יצחק, בנו. אז הוא אומר, אני זוכר אותך יושב וכותב כל הזמן, מה קורה עם הכתבים האלה? אבל לא עלה בדעתי אז לשמר, לא חשבתי על זה. והרב הצליח לרתק אנשי עמל, וכפי שאמרתי, אנשי תורה, וישבנו וקשבנו לו רוב קשב. ולפעמים האנשים הנרדמים, ופתאום מישהו מתעורר סיפור סיפור, ודופק על השולחן, מעשה מעשה, ואז כולם, גם אלה שנרדמו, מתעוררים.
זאת אומרת, לפני שהרב מספר סיפור, אז הוא מבין שעכשיו זה הזמן להעיר את כולם, אז הוא...
לא הרב מעיר, אחד מהאנשים. אחד מהחברים, כן, אחד מהאנשים, היה מישהו שם עובר למחלק כוסות תה, וזה, והוא פעם אחת נמאס לו, אמר, אני לא מחלק יותר תה, אני לא יותר חלק תה. הרב דיבר איתו ואמר לו, מאיר, כך קראו לו מאיר, גדול שימושה יותר מתלמודה. והרבי מאיר הזה במשך שנים, שנים אחרי זה, היה עובר ממחלק כוסות תה. אני גרתי אז...
הוא רצה ללמוד, הוא רצה, אמר...
הוא רצה ללמוד, אמר, מה אני מחלק תה, אני מפסיד...
תן לי לשבת לשמוע.
תן לי לשבת לשמוע, כן. ואחרי השיעור, אני הייתי... לפעמים היה לי אופניים, הייתי נוסע באופניים לרוממה. הרי זה היה בשכונת הבוחרים, והייתי נוסע באופניים לשכונת הביתה. אבל לפעמים הייתי נוסע עם הרב ברכב. היה לרב, לא היה לו רכב, היה מישהו מתנדב, יזדי, פנחס יזדי המתנדב, להסיע את הרב בדרך הביתה. הרב גר אז ברחוב חנה, ואני הייתי נוסע איתם בטרמפ, מסרב בטרמפ. אחת הרב היה מברך, הבנים שלהם נוסעים איתו, וביניהם היה הרב יעקב, זכר צדיק וברכה. והוא ברך, כשהם נפרדים, היה מברך אותם. את הרב יעקב, אני זוכר ברכה שהוא ברך את הרב יעקב, והוא אומר לו, ירצון שתזכה לראות שמיים טהורה. את המשפט הזה אני זוכר. והמשפט הזה התהד באוזניי, בשנים האחרונות שהרב יעקב נתן שיעורים בכולל בירושלים, בדוד נדמה לי, אז הוא היה חולה. הרב יעקב עליו השלום היה חולה, והיה חולה מאוד, והוא הגיע לשיעור ממש במצב מאוד, בפעמים האחרונות, במצב מאוד חלש. ואני אמרתי לעצמי, איך הוא מגיע לשיעור בצורה כזאת? ואני הייתי לוקח אותו ברכב שלי הביתה, ורציתי לעזור לו לרדת מהרכב, והוא סירב לתת לי לעזור לו. אתה כהן, כהן, אז אל תעזור לי. והוא הלך עם נעלי בית בצורה ממש קשה, ואז נזכרתי בברכה של האבא עליו השלום. הברכה של האבא, תזכה ליראת שמיים טהורה. הוא זכה ליראת שמיים טהורה, לקחת, לתת שיעורים, להתמסר ללימוד תורה, גם במצב כל כך קשה וכל כך מיוחד. חוויה מאותם ימים הייתה לי לפני שהתגייסתי לצבא.
רגע, לפני החוויה הזאת, אני פשוט לא רוצה שנאבד את הנקודה, סיפרת עכשיו על שני טרמפים, טרמפ אחד שאתה נתת לרב יעקב יוסף זצ"ל, וטרמפ אחר שאתה לקחת עם הרב עובדיה.
ואני הייתי טרמפיסט, ואחד הייתי טרמפיסט.
ואחד לקחת טרמפ. זה דבר, אני חושב שהוא מפעים לחשוב שבעצם לקחת טרמפ עם הרב עובדיה, ומה קורה שם בזמן הנסיעה?
בזמן הנסיעה לפעמים היו שאלות, בדרך כלל הרב היה עם הבנים שלו, אני הקטן, לא יכולתי להתערב, הייתי סך הכל טרמפיסט. לפעמים הייתי שואל שאלות או שאלה פה ושם, לפעמים היינו מלווים את הרב בדרך, אם זה היה בשבת, היינו מלווים אותו בדרך הביתה, ברגל, ואז היה יותר קל לשאול אותו שאלות. פה לא הייתי, הייתי טרמפיסט, לא הייתי מעיז להפריע. הייתי עושה בטרמפ, הייתי מברך את הרב, נשק את היד והולך.
עכשיו לאותה חוויה שהתחלת לומר?
אותה חוויה שהתחלתי לומר, היה לי, הייתי עושה בטרמפיסט. לפני שהגעתי לצבא, זה היה קיץ תפשין כף וו, הגעתי לצבא, אחרי 3 שנים בסמינר, בשנים תפשין כף דלד, כף-היי, כף וו, ישבתי ערב-ערב, הייתי סמינריסט, הייתי בא ערב-ערב לשיעור, יושב ושומע את הרב, וזה מה שבנה אותי, בנה לי את הצד התורני, פשוט בלי זה הייתי ממש מנותק, לא היה לי שום רקע תורני, וזה מה שהרב בנה אותי מבחינה תורנית, הרב בנה את האישיות שלי התורנית, זה הרב, זה אני חייב לומר, זה משהו שהוא, אני חייב לו את החיים הרוחניים שלי, לרב עובדיה. באתי אליו, לפני שהתגייסתי, באתי אליו, אמרתי לו, הרב, יכתוב לי פתק, אני רוצה לך להתגייס לצבא. עוד שבועיים, 3 מתגייס לצבא. אז ישב, נכנסתי אליו לחדר, קודם כל, הדירה, הייתה דירה שהייתה כולה בספרים. אתה לא רואה כאילו, אתה רואה ספרים, 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 ואתה נכנס לחדר, שישבתי בחדר, ישבתי על כיסא מולו, והוא יושב וכותב. ומוחק וכותב, ומוחק וכותב, ומוחק וכותב. ואחרי שהוא עברו כמה דקות טובות של כתיבה ומחיקה וזה, הוא כתב פתק, נתן לי כאילו המלצה לצבא, שיעשו אותי, שאני ביקשתי להיות משגיח כשרות, כאילו יש לי ידע תורני, אז הוא נתן לי את הפתק הזה. והפתק הזה, ולפי דרכנו למדנו על כתיבתו של הרב. הוא יושב וכותב ומוחק וכותב ומוחק וכותב, עד שהוא מקבל דבר שהוא ראוי להגשה. אני לא יודע איפה הפתק הזה היום, אבל
החוויה הזאת... איך נעבור את הפתק הזה?
אני לא יודע, תראה, אני אסביר לך מה, באותה תקופה זה היה פשוט לי, כאילו אני יושב, זה פשוט שאתה יושב עם הרב עובדיה, זה לא, אז אתה מבין, זה היה פשוט, זה היה כאילו טבעי, טבעי, הוא נמצא באחד הספרים בבית, אצל, אתה מבין, אבל זה היה חוויה, באותה תקופה הייתי מתפלל אצלו בימים נוראים, ימים נוראים הוא התפלל לא בשאול צדקה, אלא בכנסת ברוכוב. אתם יודעים איפה זה שם בשכונת הבוחרים. ואז אני ישבתי, הוא ישב ומתפלל, ואני ישבתי, קודם כל התפילה הייתה קצרה, אולי מעריך בתפילה. אבל התפילה הכי, הכי שנחרטה לי, הייתה תפילת יום הכיפורים. והוא מתפלל. ובוכה. פשוט בוכה. אני יושב, אני עובד מאחוריו. הוא שומע אותו בוכה, 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 בוכה. אמרתי לי, בושה עולם, מה הצדיק הזה? מה יש לו לבכות? מה יש לו לבכות? על מה הוא בוכה? אבל מה אני אראה? אני שואל אותו, מה אתה בוכה? לא ידעתי. ואז, עברו שנים, עברו שנים. את התשובה לשאלה הזאת קיבלתי כאשר הרב היה, הרב נפטר, והייתה הזכרה של הרב, ודיבר אחד השר... משמו שכחתי, השר אלי ישי, השר אלי ישי הספיד את הרב, והוא הזכיר את הסיפור הזה, שהרב בוכה, אני לא שאלתי אותו, אבל הוא שאל אותו, אמר לו, אני, מה, על מה הרב בוכה? הרב מתפלל ובוכה תפילת בשחרית של יום הכיפורים, תפילת בחיות, אז הוא אמר, אתה חושב שאני בוכה על עצמי? אני בוכה על עם ישראל, גם נפשי. שלא למדו ולא יודעים ולא מכירים ומנותקים מהתורה, עליהם אני בוכה. עליהם אני בוכה. דיברנו על זה שהרב בוכה, אבל הוא היה גם דהליך סמוח. הוא היה מספר סיפורים ומביא סיפורים על גדולי ישראל, משלב אותם תוך כדי הדרשה שלו, ובצורה כזאת הוא היה הופך את, 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 את השיעור לשיעור שמח וצוהל.
וכך בעצם אנחנו חוזרים לנקודת הפתיחה של הדברים שלך. בעצם הוא ידע איך לתמרן בין קהל, בקהל שכלל גם תלמידי חכמים וגם בעלי בתים, בין ההלכות העמוקות לבין הסיפורים.
זה היה גדולתו, זה הייתה גדולתו עצומה. תראה, אני ישבתי לפני אנשים גדולים, ישבתי לפני פרופסורים, פרופסור רוזנטל, פרופסור שקיבלו פרסי ישראל. ישבתי לפניהם, בקושי הבנתי מה הם אומרים. אבל לא יכלו לרתק אנשים פשוטים. לא יכלו. אבל כשישבתי לפני הרב, ישבו באותו ספסל, ישבו אנשים גדולים, גדולי ישראל, וישבו אנשים פשוטים, ואת כולם הרב ריתק. פתאום, במעבר חד, הוא עובר, הוא מספר על איזה אחד מגדולי ישראל, מספר עליו סיפור שמחבר את הקטנים, ומספר איזה 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 חידוש שלו על הלכה גדולה, הלכה שלא ידועה. עכשיו הרב ידע איך גם איך להפוך את הדברים הפשוטים וגם לקחת להפוך את ההלכה לא להחמיר מעבר למה שההלכה מחמירה. לקחת את הדברים, זאת ההלכה, תעשה את ההלכה. תעשה את ההלכה, תעשה את המינימום ההכרחי. ואז גם אנשים שהיו רחוקים, שלא היו כל כך טובים, הבינו שזה המינימום הכרחי, זה חייבים לעשות. זה לא משהו שהוא בשמיים. מעבר, זה חסידות. זה לא חסידות. זאת ההלכה. כשיש חסידות, הוא אומר, זאת חסידות, בסדר. מחמיר תבוא, תבוא על הברכה. תאב, זה כך הוא אומר. המחמיר תאב, יתאב.
זה
הביטוי שלו.
חצי גם המילה תועבה, היו שכאלה שרמזו בתוך הבחירה הזאת לראשי תיבות האלה של...
התעב בערבית זה התעייף. זה התעב בערבית. הרב היה לו הרבה משתמש בביטויים בערבית, והרב גם היה משתמש הרבה כדי להתחבר לאנשים מן השורה למטה למטה, הוא היה משתמש הרבה פעמים בביטויים מהרחוב, בביטויים פשוטים מהרחוב, מהשוק. אני לא רוצה להמחיש את זה, אבל ביטויים פשוטים.
וזה דבר שלא כולם הבינו וביקרו ואיזו לומר ככה דברים, מה פתאום הוא מתבטא בשפה כזאת של הרחוב, אבל הוא ידע...
הוא היה האיש שחיבר את הרחוב לבית המדרש. הוא חיבר את הרחוב לבית המדרש. זאת גדולתו עצומה. לרדת הרחוב ולקחת את אנשי הרחוב, האנשים הפשוטים האלה, אנשי העם האלה, שאין להם בעולמם אלא פטיש ומסמר ופשוטים אנשי עמל, ולקחת אותם, לעלות אותם, לבוא אותם לבית המדרש, ולצמיח אותם ולעצים אותם. ואחת החוויות הגדולות, כאשר הוא נבחר להיות הרב הראשי לתל אביב, אני זוכר, שעמדנו בבית המדרש, שם ברוך או בשעוצת, אני לא זוכר, ועמד אחד האנשים ליד הטבע, ובכה, בכה, ואמר, רבותיי, תתפללו שהרב לא יעזב אותנו. תתפללו. הם אהבו את הרב אהבת נפש, וגם הרב אהב אותם. אז גם כשהיה בתל אביב, הוא היה נוסע פעם בשבוע או ככה, בא, נותן שיעור בירושלים, נותן לאנשים האלה שתחבר אליהם. והוא עצים אותם, אבל גם הם עצימו אותו. זה היה הדדי. אתה מבין, מי שמלמד ומעציב ומגדיל, מגדל, הוא בעצמו מתגדל. זה לא, זה אוטומטי. אני מתוך ניסיוני כמורה יודע. מסכתות שלמדתי, אז אני יודע ככה. אבל משהו שלימדתי, דבר שלימדתי, אז זה חי אצלי הרבה יותר. זה הרבה יותר נטוע. זאת הייתה גדולתו עצומה. ללמוד וללמד ולכתוב ולרדת לעם, לרדת לפשוטי העם ולהתחבר אליהם ולאהוב אותם ולהאהיב עליהם את המקורות שלנו. אתה מבין? להכיר את כל המקורות מקצה לקצה, את כל הראשונים. כל הראשונים מקצה לקצה. זה למדתי בתקופה הזאת של...
זה בתקופה טרום... עוד לפני.
כן, עוד טרום, לפני שמרן היה...
טרום ראשון לציון, ואפילו אתה אומר טרום תקופת...
טרום תל אביב.
רב ראשי לתל אביב.
כן, כן, טרום תל אביב. לפני שהוא היה בתל אביב, לפני הגיע לתל אביב. כשהוא הגיע לתל אביב, אני כבר התגייסתי לצבא, וכבר הייתי כבר קצת היה לי יותר מורכב להגיע לשיעורים, אבל גם אז הגעתי, השתדלתי להגיע, והייתי תמיד מחובר אליו, גם היום.
אגב, ממש ככה לסיום, תוך כדי כשהוא נמצא למעלה ומוסר את השיעור, הוא יוצר קשר גם עם האדם האחד, הפשוט, הוא אומר איזה מילה, התייחסות אישית?
אני אגיד לך מה, השיעור שלו זה לא שיעור של סימפוזיון, באופן כללי. זה לא שיעור, תשאלו, אני עונה לכם, תתווכחו, אתה תגיד ככה, מה אתה אומר? לא, אני עכשיו מלמד, אתם יושבים ומקשיבים. לפעמים פה ושם יש איזו שאלה, אז עונה עליה. אבל זה לא שיעור של דיונים.
אבל להערכתך הוא הכיר את מי שיושב מולו?
בוודאי, בוודאי, הכיר את האנשים, הוא התייחס אליהם. רוב הציבור היה מוכר לו לפעמים הוא היה זורק להם בדיחות, או זורק להם התייחסות אישית. זה אחד השיעורים שמוקלטים אצלי, מוזכר אחד יהודי צדיק בשם שטיית, אני לא יודע בדיוק מה קורה איתו היום, אבל הוא שאל שלוש שאלות. אז הוא אמר לו, תראה, על שתיים אני עונה לך, עכשיו אני לא עונה לך, יש לך עוד שאלות? תשמורתם לפעם הבאה. כלומר, הוא ידע איך להתבדח, ידע איך לרתק. ועל הכל גאונות, שליטה בחומר שאין שני לה. שליטה מוחלטת בחומר הנלמד, המלומד. המלומד.
הרב אבנר כהן, אני מאוד מודה לך על הדברים הללו.
תודה רבה לכם.
כמו שאמרנו, התקופה הראשונה של רבנותו של הרב עובדיה יוסף. תודה רבה על הדברים. כל טוב.
תודה רבה לכם, ברוכים תהיו. תודה רבה, כל טוב. שלום שלום, תודה רבה.
ועכשיו איתנו סגן שר הביטחון, חבר הכנסת הרב אלי בן דהן, שלום לך.
שלום וברכה.
שנים לא מעטות היית ראש לשכתו של הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, ואנחנו ממשיכים לעסוק בדמותו של הרב עובדיה יוסף, מי שהיה הראשון לציון לפני הרב מרדכי אליהו, ומתוקף תפקידך כראש לשכתו יצא לך גם לפגוש את התפר שבין שניהם.
נכון, אני אספר שני סיפורים ורק עוד סיפור שלישי. בעצם העניין, סיפור הראשון נוגע ליום הראשון שבו הרב אליהו נכנס ללשכתו בהיכל שלמה. ברגע שהרב אליהו מונה לרב ראשי לישראל, ראשון לציון, הרב אליהו הגיע ללשכה, אני הגעתי איתו, אולי הגעתי כמה דקות קודם, ואז הרב נכנס לחדר שלו, הלשכה שלו, ואז הוא קורא לי, הוא אומר לי, תשמע, אני מבקש את הכיסא הזה שבו הוא היה אמור לשבת, תוציא אותו בבקשה החוצה ושים לי כיסא רגיל כרגע בינתיים. ואני ככה הייתי קצת תמים, אמרתי לו, הרב, מה, הכיסא לא נוח? אולי, אמרתי לו, אולי הרב יישב קודם, יבדוק, ינסה לראות מה, אולי אפשר להגביע או להנמיך, או בוא נראה מה, שנתאים את הכיסא שהוא יהיה נוח לרב. אז הוא אומר לי, לא, על הכיסא הזה ישב הרב עובדיה יוסף, ואני לא יושב על כיסא של הרב עובדיה יוסף, כמובן בהערכה או בכבוד לגדלותו של הרב עובדיה יוסף, ולכן הוא ביקש ממני שנוציא את הכיסא הזה, ואז הביאו לו כיסא אחר.
על כיסאו לא יושב זר, מה שנקרא.
כיסאו לא יושב זר, ממש ככה. כן, כבוד תורה. והיה לי סיפור עוד מקרה נוסף, שהייתי עם הרב, היה איזשהו שמחה של מישהו מחוץ לארץ, שאני חושב שזה היה בר מצווה, והרב אליהו הוזמן אליה, הרב אליהו הגיע לאולם, הרב היה עם ישב באוטו עם הגלימה, ואני אמרתי לרב, ימתין רגע, אני אכנס לראות איפה עומדים, באיזה בשלב, כדי שקבלו את הרב בכבוד הראוי לו, ונכנסתי לאולם, ראיתי שגם הרב עובד יוסף נמצא שם, גם הוא עם גלימתו, חזרתי חזרה למכונית, אמרתי לרב, שהרב עובד יוסף נמצא ויושב עם הגלימה, אז הוא אמר, אתה יודע מה, אני לא רוצה להציב את הרב עובדיה, אני אכנס בלי גלימה. ואז הוא הוריד את הגלימה, ונכנס עם פרק רגיל של רב, של כל רב רגיל, בלי גלימה של ראשון לציון, כך הוא נכנס לאותה שמחה.
זה בעצם חוזר על עצמו באותה תבנית של במקום שבו נמצא הרב עובדיה, אני לא אהיה. לא בגלימתו.
כן, לא אהיה, כי בסך הכל באמת, הרב אליהו מאוד מאוד כמובן העריך את גדלותו בתורה של הרב עובדיה, וכיוון שהוא בא, המשיך דרכו, הוא לא רצה שאיזשהו שלא של מדנות שחד ושלום של משהו פגיע בכבודו, כבוד תורתו של הרב עובדיה, לכן כך הוא נהג. אני יודע גם שהיה מקרה הפוך, שכשהרב אליהו בא לנחם את הרב עובדיה, ואת כמובן היו שם בניו, כאשר אשתו של הרב עובדיה נפטרה, אז הרב עובדיה, כשהרב אליהו נכנס, הרב עובדיה אמר לבניו לקום מפני כבוד התורה. זאת אומרת, היו אבלים, כמובן, אמר להם, תקומו לכבוד התורה.
בכל זאת, היה איזשהו מפגש ביניהם, זאת אומרת, הוא זכה לצילומים שככה עברו בהרבה מאוד מקומות, מפגש של שניהם, ודווקא על רקע המתיחות ואי הנעימות שהייתה בין שניהם, התייחסו לאותו מפגש בתור ככה איזה מפגש של מעין סולחה כזאת. אתה היית באותו מעמד?
כן, אני זוכר, תראה, אני אגיד כך, קודם כל, באופן כללי, באמת, אני חושב שתמיד כשהם, שניהם נפגשו בכל מעמד שלא יהיה, הרב עובדיה והרב אליהו, באמת העריכו וכיבדו אחד את השני מאוד. לצערי, היו, אתה יודע, יש תמיד שואלים קטנים, מחבלים קרמים, מכל מיני כיוונים. הזכרתי קודם את ה... אני חושב שאם אני זוכרת, אני מקווה שאני לא טועה, הייתה כשהאביו של הרב עובדיה נפטר והרב אליהו היה ראשון המספידים, והוא דיבר כמובן בשפרו של על פי בקשת הרב עובדיה הוא בא והספיד את אביו. זאת אומרת, אני חושב שבסך הכל, לפחות מה שאני ראיתי בכל המפגשים שבהם שניהם נפגשו, היחד היה כבוד והערכה גדולה בין שניהם. כמובן היו, יש חילוקי דעות בהלכה, אבל זה כמובן לגיטימי על דרכי פסיקה וכו'. לצערי היו, כפי שאמרתי, היו כאלה שהיה להם אולי עניין ללבות את האש המחלוקת. המתיחות שבאמת היא לא, באמיתיות, תמיד שהם נפגשו, זה לא היה ניכר בכלל.
הרב אלי בן דן, סגן שר הביטחון, הנה דיברנו בלי ענייני ביטחון הפעם, איזה לשמור להזדמנויות אחרות. תודה רבה לך על הדברים, בשורות טובות.
אמן, תודה רבה.
עד כאן היומן המעט מיוחד שלנו היום, יומן לזכרו של הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, במלאת 5 שנים לפטירתו. תודות לאורחי היומן הזה, יונתן יוסף, הרב אלי בן דהן, לרב אבנר כהן, לרב משה סיטון. לכם על ההזנה, שאו ברכה לימים טובים, בשורות טובות. להשתמע.